אנחנו, אם אתם זוכרים, ראינו בפעם שעברה שלמדנו את הנושא של שליחות, ראינו ששליח יכול להיות במקום בן אדם. זאת אומרת שהוא כאילו מחליף את האישיות שלו, ומישהו אחר חי חיים של מישהו אחר. ככה זה, ראינו בזה בכל מיני אפשרויות, בכל מיני מצבים, כולל גם את יבם ואת, ועוד כל מיני מצבים הלכתיים, ששם שליח הוא כביכול מחליף את האדם עצמו. ראינו את המחלוקת בין טור ורמב״ם בנושא הזה. וגם היום אנחנו יכולים, אנחנו נמשיך את הנושא הזה לכמה שיעורים שלנו הקרובים, ונראה איך הנושא הזה הוא מופיע גם בין התנאים, גם בין בית שמאי, בית הלל. זאת הגישה, זה הראש, זאת השאלה. האם שליח, זאת אדם אחד, יכול לחיות כאילו במקום מישהו אחר? כמו שאתם רואים אצלכם פה בגמרא, במסכת קידושין בדף מבית עמוד בית, אומרת שם גמרא ככה, השולח את הבעירה ביד חירש, שוטה וקטן, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כן, זאת אומרת, אדם נותן למישהו שהוא חולה נפש, או מישהו שלא מבין מה הוא עושה, נותן לו לפיד, תלך תשרוף שם שדה של מישהו אחר, הוא הולך, שורף, אז מי אחראי? מי ששלח בדיני, כן, הוא חייב בדיני שמיים. כי הוא חסר דת. שלח ביד פיקח, זאת אומרת, אדם שהוא מבין מה הוא עושה, נתנו לו לפיד ואמרו, תלך ותשרוף בית של מישהו. אז מי אחראי? מי ששלח אותו, או שמישהו שהלך בפועל ועשה את זה? אז גמרא אומרת, פיקח חייב, אתה מבין מה אתה עושה? על זה שואלת עכשיו גמרא, אומרת, עמאי, למה זה ככה? נעימה, שלוחו של אדם כמותו. זאת אומרת, גמרא יוצאת מתוך הנחה ששליח יכול להיות בעצם כמו ידו ארוכה של השולח. ולפי הכלל הידוע, זה הכלל שהוא נקרא שלוחו של אדם כמותו. מה פירוש כמותו? מה פירוש כמותו? אותו דבר כמותו, נכון? אז זה בדיוק המחלוקת. מה זה כמותו? כמותו יש שתי אפשרויות להבין. אפשרות אחת, שזה אפשרות של תנא קמא, שהוא אומר, כמותו פירושו של דבר, שהוא מקבל כוח שלו, שהוא כביכול יכול לעשות במקומו דבר מסוים, כאילו, כמו קיבל איפוי כוח, מה שאנחנו קוראים זה היום. כן, זה דבר רגיל, אנחנו מכירים את זה בחיי היום-יום שלנו. אדם מוכר אוטו, אז הוא יכול לתת מיפוי כוח למישהו שתמכור, תעבור לטסט במקומי, זה בסדר, זה כמותו. זאת אפשרות אחת להבין, מונח כמותו. יש אפשרות אחרת, תראו. אז גמרא פה, במקור שלנו, היא מצמצם את המושג הזה כמותו, ואומרת, שאני אטם, דאין שליח לדבר עבירה. זה לא לגמרי כמותו, אי אפשר לשלוח בן אדם לדבר עבירה. תאמרינן, דברי רב, דברי תלמיד, דברי מי שומעים. זאת אומרת, אתה שליח, כשאתה הלכת עכשיו לעשות עבירה, אז אתה ידעת שזה אסור, אז למה שמעת למישהו שלח אותך? לכן, היה אסור לך לעשות את זה. לכן אתה אחראי ואתה תשב בכלא. מובן, נכון? זו דעה של תנא קמא. אבל יש דעתו של שמאי הזקן, שלא אומר כך, אומר בדיוק כמותו, זאת אומרת שאדם כאילו החליף את הזהות שלו. זאת אומרת, שולח, המשלח אמר לאדם, תלך ותרצח מישהו. הוא הלך ורצח. אז מי יישב בכלא? מי ששלח. ומי השליח עצמו זה שירה, הרג. כלום, שום דבר. זה לא להלכה. אבל זאת דעתו של שמאי הזקן. תסתכלו מקור 2, אומר על זה שמאי בהמשך, אותה סוגיה, אותה גמרא, האומר לשלוחו, צא הרוג את הנפש. הוא חייב ושלוחיו פטור. זאת אומרת, מי זה הוא שחייב? זה שעשה את זה. שמאי הזקן אומר, משום חגי הנביא, שלוחיו חייב. זאת אומרת, מי שפה חייב זה מישהו ששולח אותו. והוא נושא באחריות, והוא בעצם כן, מחליף אותו. זה קצת מוזר לנו לשמוע את זה, זה משהו נשמע כאילו, לא ריאלי. ראובן חטא ושמעון עכשיו מקבל מלכות על זה שראובן עשה משהו. זה דבר שהוא נשמע לא הגיוני, לא רגיל, נכון? אבל למה לנו נשמע דבר כזה מוזר? רק בגלל שאנחנו חושבים, צורת החשיבה שלנו היא חשיבה אינדיבידואלית. אנחנו חושבים, כל אחד אחראי על שלו, נכון? זה רגיל, אנחנו ככה חיים, יום-יום שלנו, בכל תחום, בכל דבר, גם בהלכה וגם בחיי יום-יום. אבל זאת חשיבה שהיא... זה הנחת יסוד, זה קונצפציה מסוימת, זה תפיסה מסוימת של החיים. אבל אנחנו יכולים לחשוב אחרת. ויתכן מצב כזה שאחד חוטא והשני נענש. איך יכול להיות דבר כזה שאחד חוטא ושני נענש? זה תפיסה של ערבות. זה הסתכלות שאנחנו כולנו בעצם גוף אחד. כולנו ישות אחת. ויתכן מאוד ש... יד עשתה עבירה, ומורידים את הראש. ראש לא עשה שום דבר, זה רק יד עשה. נכון, יד עשה, אבל הכל זה ישות אחת. וזאת התפיסה יסודית, בסיסית, של עם ישראל, מה שאנחנו קוראים לזה, ישראל ערבים זה לזה. מה זה ערבים? מעורבים, אנחנו דבר אחד. וזה בעצם היה תגלית גדולה של אחיו כשנכנסו לארץ ישראל. אז אם אתם זוכרים שם אחיו, פתאום בני ישראל הפסידו במלחמה באי, ושם מישהו נהרג, יש דעה של 36 איש נהרגו, יש דעה שדרק אחת נהרג, יש יותר אנשים נהרגו, יש כל מיני דעות, אבל אנשים נהרגו, שאלו למה הם נהרגו, בגלל שאחן חטא. אז איך יכול להיות? הוא חטא והם נהרגו? כן, זה היה חידוש. יכול להיות, אנחנו ישות אחד. זה לא חשבון אינדיבידואלי, שכל אחת מול קדוש ברוך הוא. אלא אנחנו נושאים באחריות. תסתכלו, אומר על זה שם משמואל, מקור 3 אצלכם. אך נראה, במידה זו נוהגת רק אחר שעברו ישראל את הירדן, ונעשים ערבים זה לזה, נחשבים כולם כאיש אחד, וכל אחד ואחת הוא כאיבר מאדם שלם. וכמו שאם יחב לאדם איבר אחד, מגיע כאב לכלל האדם. כן הוא אדם פרטי מישראל, לעומת הכלל כולו. והאמת היא שאנחנו גם הרבה פעמים מכירים את זה, חיים את זה, אנחנו לא כל כך מודעים. למשל, אדם, הוא אומר קדיש לעילוי נשמת סבא שלו, או סתם אדם אחר, זר, שהוא אפילו לא מכיר אותו. איך זה, אתה פה אומר קדיש ושם הוא מתעלה, שם הוא בגן עדן הופך למשהו במדרגה יותר גבוהה, גן עדן עליון, איך זה? אתה, והוא שיגיד קדיש. מה הקשר ביניכם? כל אחד בפני עצמו. או מישהו לומד, קורא תהילים לרפואת פלוני בן פלוני. איך זה? מה הקשר? אלא זאת הנחה, זאת תפיסת עולם. אנחנו בעצם ישות אחת עם הרבה גוונים. בעיה היא פשוט שאנחנו... כל אחד מאיתנו, באופן טבעי, אנחנו מזדהים עם, עם הקופסה הזאת, עם הגוף, עם החומרה שלנו. כשאדם חושב, האני, מושג אני שלו, הוא אוטומטית מזהה את עצמו עם, עם אינדיבידואלית, עם פרטיות שלו. אבל אנחנו לא. מהות שלנו זה לא האינדיבידואליות שלנו. מהות שלנו זה דווקא כלליותנו. ואיך הכלליות הזאת מתבטאת באופן פרטי, באופן מסוים. יש כזה סיפור מאוד מיוחד אצל רבי נחמן מברסלב, שהוא נקרא אורח בעל כנפיים. שהסיפור הזה, אני חושב שזה סיפור קצר, זה סך הכל שם דף אחת בערך, כל הסיפור, אבל לעניות דעתי זה סיפור פשוט גאוני. אתם, אתם יודעים, יש כמה סופרים גדולים בעולם שקיבלו פרס נובל על הסיפורים הקצרים שלהם, שם למשל ארנסט חמינגווי, הוא קיבל על זקן והים פרס נובל על סיפור קצר, ויש אצל צ'כוב סיפורים קצרים כאלה. זאת אומרת, להערכתי, סיפור הזה שרבי נחמן כתב על האורח בעל כנפיים, זה סיפור שיכול לקבל פרס נובל. ממש, סיפור גאוני. קצר כמו שיר כזה, קצר, אבל הוא עמוק מאוד ופשוט מהפכה. אני לא הבאתי לכם כל הסיפור, רק חלק ממנו, וגם עכשיו אנחנו לא נקרא כולו, אבל תסתכלו אצלכם במקור מספר 4, פה קטע מהסיפור אני רוצה להקריא לכם, שפשוט תראו איזה צורה, את החשיבה, ממש מאוד, מאוד עמוקה. שם מסופר על, על מישהו שאחרי הדלקת נר חנוכה, בלילה, אורח נכנס לבעל הבית, ובעל הבית רואה שהאורח הזה אדם מיוחד, הוא עמוק, הוא איש מיוחד. והוא חושב שהוא ודאי רב גדול, תלמיד חכם, מבין שהוא תלמיד חכם גדול, והוא שואל אותו איך להתייחס אליו, איך לדבר איתו, לומד ממנו, טוב, ככה מדברים, מדברים, והנה עכשיו הוא עוזב אותו, נגמרה שם איזשהו זמן שהאורח היה, עוזב והולך, והבעל הבית מלווה את האורח. וכשהם יוצאים מהבית, והבעל הבית מאוד התקשר לאורח, מאוד מעריך אותו, מכבד אותו, מאוד מאוד, ככה לומד ממנו, והנה הוא נפרד, עכשיו צריך להיפרד ממנו. ופתאום, כשהם יצאו, אז הנה פה, מרגע זה פה הסיפור, מכאן בעצם עד הסוף זה כל הסיפור, ויצא עמו, מן הפתח, כן, את הבעל הבית יוצא יחד עם האורח מהפתח, ואז תקף חטף אותו האורח, והתחיל לפרוח עמו. אתם מבינים? זאת אומרת, האורח תפס את בעל הבית, והרים אותו לשמיים, והתחיל לפרוח איתו באוויר. והיה קר לו, ולקח מלבושו ונתן לו, ואמר לו, כך זה המלבוש ויטב לך. ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב ותשב בביתך, ופרח עמו. הוא איתו אומר לו את הדברים הללו ופורח איתו באוויר. ובתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו. בעל הבית רואה שהוא יושב בביתו. ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו. אך הסתכל והנה הוא מדבר עם בני אדם, ואוכל ושותה כדרך העולם. ובתוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח. כי בתחילה חזר והסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא פורח. וכן היה מתנהג זמן רב. ואחר כך את הדבר הזה חוזר על עצמו שלוש פעמים בצורה עמוקה, אתם תראו את זה אחר כך, זה שם רמזים לכלים, שהוא ראה את הכלים, זה ממש תמצית של כל הסיפור הזה שאנחנו לומדים כאן בשיעורים שלנו בזמן האחרון, אם אתם זוכרים, כל פעם אנחנו אומרים שם על שהנעל זה לא נעל, והקד זה לא קד, והעכברים זה לא עכברים, אלא כל זה סמלים, זה עניינים אחרים, שכל זה זה זה. אז ככה זה פה בסיפור הזה. הוא רואה, מגיעים שם לעץ, והוא רואה על העץ כלים, הוא אומר, סליחה, קודם הוא פותח ספר, בספר כתובים שם כל מיני כלים, אותיות, משהו לא מובן. ואחר כך פתאום הוא רואה את הכלים הללו, נמצאים על העץ, זהב. ואחר כך הוא מבין שכלים הללו זה גם קשורים מהבית שלו. זאת אומרת, זה כל הרעיון שאנחנו חיים במציאות רב-מימדית. זאת אשליה שאנחנו פה נמצאים בלבד. יש, אם זה כמו, יש, כמו דיברנו בפיזיקה פעם לפני כמה שנים, אם אתם זוכרים, מי שזוכר, יש פה ותיקים משנים הקודמות. אנחנו דיברנו על זה שיש בפיזיקה מונח כזה, multi-world interpretation, זאת אומרת שיש מציאות, זה אחת התיאוריות הבסיסיות הרציניות בפיזיקה הקוונטית, פיזיקה גרעינית היום, שמדברים על זה שמציאות היא רב-מימדית בבת אחת. ומתרחשים כל מיני אירועים בבת אחת בכמה מימדים של אותה מציאות. זה לא תיאוריות, זה לא סיפורים, זה לא פילוסופיה, זה אפילו לא מיסטיקה, לא רבי נחמן מברסלב. זאת פיזיקה, היום, גרעינית, ככה עובדת, לפי אחד הפירושים. זה אברט, אם מישהו מעניין אותו, אז המדען שהוא מייצג את השיטה הזאת, קוראים לו היו אברט. זה תיאוריה אבריטית כזאת נקראת. ככה זה המונח שמציאות מתרחשת בבת אחת בכמה מימדים. ומה שאנחנו רואים פה לפנינו, מדובר על שם פרש השור, אתה פתאום מבין, וואו, מה זה הדבר הזה, זה אחר לחלוטין, זה משהו אחר לגמרי. אז ככה זה גם בסיפור הזה אצל רבי נחמן, אנחנו לא נקרא את זה עכשיו, אבל טקסט נשאר אצלכם, תקראו את זה, אתם תראו איזה עומק, איזה אמירה האווריתית הזאת של כלים שאתה משתמש אותם בבית, זה כלים שאותיות שלהם נמצאים בשמיים, והכלים האלה שנמצאים בגן עדן שם בעץ זהב הזה, בעץ הדעת, שזה הכל זה רמזים עמוקים וכל זה. ככה זה בעצם, אני חושב שזה השדר של מונח שליח, שיש את זה בגמרא, במסכת קידושין שם, דף מבית עמוד בית, ומגימל עמוד הזה. זה בעצם תפיסת עולם של שמי הזקן. ששמי אומר, אתה אל תזהה את עצמך עם ההופעה המצומצמת המוגבלת שלך עכשיו, זה אתה. אתה אחד המימדים של משהו עצום, גדול, משהו שהוא כלל כנסת ישראל. כל זה כלול במונח העני שלך. זאת אומרת, שמה שהאדם, זה אחד אולי טעויות גדולות, שאני אומר, ליבי כואב על רוב האנשים בעולם, שהם, כשהם חושבים על עצמם מי זה אני, הם חושבים שזה הנה, זה אני, זה אני כאן. ואנשים יותר מפותחים, יותר חכמים, יותר שלומדים, הם מבינים שאני זה לא זה, אלא זה אישיות שלי, תודעה שלי. ורוב האנשים, האינטלקטואלים, אנשי רוח, אנשים חכמים, מזהים את עצמם לא עם גופם, אלא עם אישיות. ואני חושב שזו אותה טעות כמו לזהות את עצמך עם הגוף. כי כמו שאנחנו לא גוף, אנחנו ככה גם לא אישיות. אישיות שלנו תמות כמו הגוף. הרי כולם מבינים שגוף שלנו תוך כמה שבועות יתרכב באדמה, לא יישאר ממנו כלום אחרי שנמות. אבל יש לנו אשליה שהאישיות שלנו תישאר, ואנחנו קוראים לזה נשמה, כאילו זאת הנשמה. ואנחנו מדמיינים לעצמנו כל מיני כאלה ציורים מיסטיים כאלה, שהנה אני נכנס לגן עדן, ברור שלא אני הפיזי, אבל אני, מה שאני קורא זה אני היום, מה שאני, נכון? אז המוח, כאילו, התודעה שלי, מחשבות שלי, רק, כן, נכנס לגן עדן, פוגש שם את אברהם אבינו, את משה רבינו, את פוגשים קרובי משפחה שלנו, את סבא וסבתא, אולי מישהו זה, זה. והנה אנחנו שם, ואנחנו מדמיינים לעצמנו שהאני שלי ממשיך לחיות אחרי מוות. ואני חושב שזו טעות. מה שאנחנו קוראים האני שלנו, הוא ימות, כמו הגוף. גוף יתרכב, גם אני יתרכב, רק זה לוקח קצת יותר זמן. לגוף לוקח כמה שבועות להתפרק, לאישיות זה לוקח, די אדם משאיר זיכרונות, זוכרים אותו, מדברים עליו, יש ספרים שהוא כתב, אז זוכרים את זה עוד 20 שנה אחרי שהוא מת. יש יחידי סגולה שזוכרים אותם מאות שנים, גדולים, שם אנשים שעשו, השפיעו, אבל גם הם, אז זה יתרכב תוך 20 שנה, 50 שנה, וזה 500 שנה, 5,000 שנה, לא משנה. בסופו של דבר, כל אישיות תימחק. מה שנשאר מאיתנו זה הכלליות שלנו, אינסופיות שלנו, את המיוחדות של כלל. איך להסביר את הדבר הזה? אולי דוגמה טובה לזה זה כמו אור שהוא נכנס דרך מנסרה. כשהוא עובר דרך מנסרה אנחנו רואים שיש בו איזה כל מיני צבעים. אבל הצבעים הללו הם של מי? זה צבעים של אור, השקוף. הוא עצמו אור, אין לו. לא כחול ולא כתום ולא סגול שאנחנו רואים שם במנסרה. רק כשהוא מתפצל, הוא פתאום מקבל גוונים. אז ככה זה גם אנחנו. זאת אומרת, כל אחת, שמעון ולוי ויששכר, זה גוונים של אחדות כללית, שהיא כנסת ישראל. והיא שמתגלית בעולם בפנים שונות שלנו. אבל אנחנו מה? אנחנו לא כחול ולא ירוק ולא סגול ולא כתום. אנחנו כנסת ישראל. זה מהות. וזה מה שנשאר בעצם לנצח. זה הישארות הנפש שמדובר עליה לעתיד לבוא. הגוון שלך של אינסוף. ואז אין מוות. תסתכלו אצלכם, אומר ספר תומר דבורה, מקור 5. לכך ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חברו, ואינו טובה על טובת חברו, וכבודו יהיה חביב עליו כשלו. שהרי הוא, ממש, ומטעם זה נצטוונו ואהבת לרעך כמוך, וראוי שירצה בכשרות חברו ולא ידבר בגנותו וכו' וכו'. זאת אומרת, זה העיקרון. הגישה שלנו לאדם אחר זה לא מישהו אחר. כששאלתי בתחילת השיעור שם, לפי המחלוקת בין תנא קמא לשמאי הזקן, שלכאורה זה יותר הגיוני מה שאומר תנא קמא. זה חטא וזה צריך לשאת בעונש? מה פתאום? כל אחד אחראי על שלו, לכל אחד דרך שלו. אבל שמאי הזה כן אומר לא. אנחנו דבר אחד. ולכן אומר הרב קוק, שהעבודה העיקרית שלנו
בעולם הזה זה לנסות להעביר מרכז האישיות שלנו מהאני שלי לכנסת ישראל. כל המצוות וכל מה שאנחנו מתפללים ואמרנו שם אומרים קדיש לשם אילוי נשמתו של מישהו אחר ולומדים למען רפואה של מישהו אחר ואנחנו אומרים שם חטאנו ובגדנו ואנחנו אומרים שלח לנו רפואה שלמה, כל צורת החשיבה של יהדות בעצם זה בעצם מה שיהדות עושה עם בן אדם, זה בעצם מה שאנחנו שואפים, זה לנסות להפוך את מרכז האישיות שלך מהאינדיבידואליות שלך, מהפרטיות המנותקת שלך, שהיא תמות, לכלל, לכנסת ישראל. שם אני אמיתי. וזה מה שאומר הרב קוק, תסתכלו איך הוא מנסח את זה. אדם צריך, מקור שש, אדם צריך להיחלץ. כן, מה המילה הזאת? להיחלץ, זה כמו חילוץ, כן? זה קצת קשור לשיעור הקודם, אתם זוכרים, דיברנו בפעם שעברה, שיעור הקודם שלנו על החליצה, ועל אדם שעושה, שביבמה, שהיא חולצת את האישיות של בעלה, כן, מהיבם. אז אדם תמיד צריך להיחלץ ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. שזהו מוריד את האדם לעומק קטנות, ואין קץ לאיסורים הגשמיים והרוחניים המסובבים מזה. זה שהאדם כל כך סובל וכל כך רע, זה בגלל שהוא מזהה את עצמו עם פרטיותו, עם אישיותו. והעבודה שלנו, לזה יהדות בעצם כולה מכוונת, זה לחלץ אותך מהקליפה הזאת שנקראת אתה. זאת קליפה. ואני חושב שזה בעצם הרעיון שכל מה שמדברים על הענווה ועל להיות חלק מכלל, זה הרעיון. ענווה זה לא להיות מישהו מסכן או בזוי או נבח כזה, והוא ענף כזה גורנישט. יש כזה כאילו ביטוי. ביידיש כזה גורנישט, כאילו כלומני כזה, כן, הוא ענב כזה, נבח, כאילו, לא נורא, שיהיה בריא ענב הזה, כן. זה לא להיות ענב המצומק, זה צימוק כזה, להיות ענב כזה. לא זאת הכוונה. אדם יכול להיות מאוד מאוד ענב, להיות מלא כוחות, מלא עוצמה, להיות מלא כישרונות, ולהיות אדם מאוד... מאוד בולט, כן, כמו שהיה דוד המלך, שהוא היה גם משורר, גם מצביא, גם חייל גדול, גם מנגן, וגם פוליטיקאי, גם ראש סנהדרין, כאילו הכל, כל הבחינות. והוא היה שיא ענווה. אז זאת הכוונה, ענווה אמיתית. מה זה ענווה? זה שאתה מבין שאתה גילוי של כלל, שמרכז האישיות שלך זה כנסת ישראל, ואתה ביטוי, ואתה רוצה לעשות ביטוי שלך כמה שיותר בולט, כמה שיותר חזק. וזה נקרא שאתה מתבטל. התבטלות זה לא הופך אותך לכלומניק, זה לא הופך אותך לכזה נבח. התבטלות, ביטול עצמי, זה ביטול לא של מהות שלי, להפך, זה עצמת האישיות שלי. ואני מבטל רק את הפן המתגלה, מה שנקרא שיריים, כאילו, כן, תסתכלו איך רב קוק מסביר את זה במקור שבע. השמחה העליונה מתגברת דווקא על ידי ביטול גמור של מהות עצמו.
מפני שנשמה מתחילה להכיר את כל הטעות שיש במהותיות העצמותית. וחפץ מתגבר להשתבה בגופה דמלכה. להשתבה זה להשתאב, להיות חלק בגופה דמלכה. בשלימות אין סוף של נועם עליון. והיא הענווה הגמורה, סליחה, והשפלות העמוקה, שהעצמיות היא בה רק שיריים. כלומר, עניין של חיסרון, שנשאר בלתי כלול בשלימות העליונה. זאת אומרת, אותו דבר שאתה לא מתחבר לכלל ישראל, זה השיריים שלך. כן? משים עצמו כשיריים, והרגשה זו היא הרגשה המיוחדת לישראל, שהם ממעטים את עצמותם וכו'. כן? זאת אומרת, זה הרעיון. ונראה לי שזה מה שעומד מאחורי הפילוסופיה של שמאי הזקן. אבל התפיסה הזאת, כפי שאנחנו אמרנו בתחילת השיעור, היא לא להלכה. ואנחנו ננסה להבין בשיעור הבא למה היא לא להלכה. למה הגישה הזאת היא לא להלכה. נעצור כאן.